היום אנחנו לומדים ערך עם דף ו, ואנחנו נתחיל מלמטה. אנחנו באמצע, ראינו בערך, אתמול אמרנו 11, אבל זה בעצם 10, כי 2 זה אותו דבר. אז הגענו ל-10 10 קושיות נגד. עכשיו אנחנו ממשיכים עם 11. ממש שורה האחרונה של העמוד ב'. והרי מקדיש תמימים לבדק הבית. כן, מי שמקדיש בהמה תמימה לבדק הבית. עכשיו, בהמה תמימה חייבים להקריב על המזבח. אם מקדישים בהמה לבית המקדש, זה אומר שזה למזבח. אבל אם דווקא מקדישים את זה לבדק הבית, זה אסור. תאם רחמנה, פסוק שראינו אתמול, נדבה תעשה אותו, זה במקרה שאומרים על בעל מום שיקרב על המזבח. זה קודשי בדק הבית. Okay, כאילו הנדבה תעשה אותו, זה אומר שצריך לעשות אותו נדבה לבדק הבית. ותנן המקדיש תמימים לבדק הבית, אף על פי שהוא בלא תעשה מה שעשה עשוי. אז קודם הם דורשים מהפסוק נדבה תעשה אותו בעצם, שמדובר רק כשמקריבים בעמום על המזבח, ואי אפשר לעשות את זה, אז זה נחשב נדבה, זה מה שראינו אתמול, זה נחשב לבדק הבית, אבל רק בהמה כזאת יכול להיות לבדק הבית, ולא בהמה תמימה. ואז הם אומרים שאם עושים את זה, אף על פי שלא בלא תעשה, מה שעשה עשוי, אז שוב יש לנו, אנחנו אומרים, עושים משהו שאסור, זה מועיל. טיובתא דרבה. אז אמר לך רבה, ממקום שנתרבו בעלי מומים לגבי המזבח, נתרבו תמימים לבדק הבית. אז רבה בעצם יסביר לו, בדיוק כמו שאמרנו שבעלי מומים יכולים להיות, אם הקדישו בעל מום לגבי מזבח, אומרים נדבה תעשה אותו, זה נחשב כבדק הבית, וזה כמועיל, גם ככה נגיד אותו דבר לגבי תמימים לבדק הבית, שאם מקדישים בהמה תמימה לבדק הבית, זה כן הקדושה תופסת, אוקיי? אז בשני המקרים הקדושה תופסת, ומשם לומדים את זה מאותה פסוק, ולא בגלל שכל מקרה מהני. והרי גזל, אוקיי? מקרה הבא. גזל, דרחמן אמר, לא תגזול. והתנן הגוזל עצים ועשן כלים. אני גוזל את עצים ובונה כלים משם. צמר ועשן בגדים. לוקחים צמר ועושים אותם לבגדים. אוקיי? שוב גוזלים. משלם כשעת הגזלה. עכשיו, כשמי שגזלה בא להחזיר את הגזלה, אז מתי משלמים? משלמים בזמן של הגזלה בעצם. זאת אומרת, אם עכשיו הצמר הוא בתוך בגד, אז אני פשוט צריכה לשלם את השווי של מה שגזלתי. אוקיי? גם אם החפץ עכשיו שווה הרבה יותר כסף או הרבה פחות כסף, לא משנה, אני חייבת לשלם כשעת הגזלה. אז זה טיובתא דרבה, כי למה? שוב, מה זה בא להגיד? אני גזלתי, עכשיו זה הופך לרשות שלי, אני רק צריכה להחזיר את השווי. אז אמר לך רבה, שני הטעם דאמר קרא אשר גזל כמה שגזל. כן, אומרים, לא, שם יש פסוק מיוחד, אשר גזל, ושיב את הגזלה אשר גזל. מה זה אשר גזל? איך שזה היה בשעת הגזלה. ולבאי היה אשר גזל מים לבאילה, מה הוא עושה עם האשר גזל? על גזלו שלו מוסיף חומש, על גזלו של אביו אינו מוסיף חומש. מישהו גוזל, והוא נשבע שהוא לא גזל, ואז הוא אומר לו באמת כן גזלתי, אז הוא צריך להחזיר גם את מה שגזל וגם להוסיף חומש. אז מה זה וישיב את הגזלה אשר גזל? רק הוא צריך להוסיף את החומש. אבל אם הוא מת, ובנו מחזיר את החומש, מחזיר את הגזלה, הוא לא צריך להוסיף את החומש. והרי משכון, okay. יש לנו בקרה, מישהו לוקח משכון. דרחמנה אמר, לא תבוא ביתו לאבות אבותו. כתוב שאסור לבוא לדרוש משכון מבית העני. ותנן, מחזיר את הקר בלילה ואת המחרשה ביום. ובאותה משנה שמדברים על שאסור לעבור ביתו, לעבור את אבותו, ומסבירים את ההלכה הזאת, הם ממשיכים ואומרים שאם הוא כן לקח, אז הוא צריך להחזיר את הקר שלו בלילה, קרית, כדי שהוא יוכל לישון, ואם הוא לקח את המחרשה, הוא צריך להחזיר לעני ביום. כן? ואז חוזר ולוקח את זה ללילה. ומבינים שאותה משנה מדברת לא על מקרה סטנדרטי של מי שלוקח משכון, אלא דווקא מי שבא לתוך הבית ולקח ממש את המשכון מהבית, אם הוא כן לקח, אז הוא צריך להחזיר. שוב, יש לנו מקרה שזה מועיל, למרות ש... כן, רבא אמר שאם עושים עבירה זה לא מועיל, תיוב תדרבא. אז אמר לך רבא, שנהתם דמקרא, השב תשיב. Okay, כתוב בפסוק, השב תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בסלמתו וברכך, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. אז יש מצווה מיוחדת להשיב. זה לא שהוא, כן, זה בגלל שכתוב שצריך להשיב, אז בגלל זה אנחנו אומרים שזה מועיל, אבל צריך להחזיר את זה. בעצם השב תשיב, בגלל שזה כפול, הם בעצם לומדים שלמרות שהוא לקח את זה באיסור, הוא צריך להשיב את זה כמה פעמים, ואז זה בעצם מלמד אותנו שזה שייך לו עכשיו. כן? למרות שהיה אסור לו, זה עכשיו שייך לו, ולכן הוא צריך פשוט להחזיר את זה כל בוקר או כל ערב, תלוי מה הוא לקח. אולי הבעיה, אז עכשיו, לפי הבעיה, למה כתוב השב תשיב? אי לאו דאמר רחמנא השב תשיב, הווה אמינא איסור עביד. אבל אי באי נהדר, אי באי לא נהדר. אוקיי, הוא עשה איסור, הוא לקח, הוא לא היה אמור לקחת. אבל, אולי הוא, כן, אם הוא רוצה, הוא יחזיר, אבל הוא לא חייב להחזיר, כן, כי זה תקף כבר. אז כמה שמלן השב תשיב, שלמרות שהוא הצליח, כאילו, לקחת את זה נגד הלכה, ועכשיו זה שלו, הוא עדיין צריך להשיב לו את זה כל יום. בהרי פאה, דרחמן אמר, לא תחלה פאה צדך, בקוצרך, ותנה מצוות פאה להפריש מן הקמה. Okay, עכשיו, צריך להשאיר את הפינה בשדה, כן? איזשהו פאה לעניים, okay, אחד מ-60. עכשיו, כתוב שצריך להפריש את זה מן הקמה, כלומר, להשאיר את זה הצידה כשהולכים לקצור, כן? כשהדברים עדיין עומדים. לא יפריש מן הקמה, יפריש מן האומרים. בסדר, אז אם הוא כבר עשה אמרים מכל זה, בסדר, אז הוא משאיר שוב פינה. לא יפריש מן האמרים, אבל הוא שכח להפריש אז, או לא יפריש אז בכוונה, יפריש מן הקרי. עדיין, כשזה בערימה, עדיין אפשר לעשות את, להשאיר את הפאה, עד שלא מרחו. עד שלא עשה מרוח הקרי, זה כשבעצם מיישרים את הערימה, מרחו, מעשרו ונותן לו. אם הוא כבר יסר, אם הוא כבר עשה מרוח הקרי, אז הוא כבר מתחייב במעשר, הוא לוקח מעשר, ואחר כך הוא נותן פאה. אז כל השלבים האלו הוא עדיין נותן פאה. משום רבי ישמעאל אמרו, אף המחפריש מנה איסה. אפילו אם הוא כבר עשה מזה איסה, אוקיי? הוא עדיין צריך להפריש את הפאה. עכשיו, לפי מי זה מקשה? תיוב תדע הבאה, למה? כי מה זה מראה? אפילו שהוא לא עשה את הפאה, עדיין הוא חייב בפאה, היינו חושבים, בסדר, הוא לא עשה את הפאה, ולפי הבעיה, איזה תקף, אז עכשיו הוא כבר עשה איסה, הוא עשה, אבל בסדר, הוא כבר לא מתחייב בפאה, אבל איך הבעיה יסביר את זה? אמר לך, הבעיה, שנה תם דמקרא, תעזוב, אוקיי, זה אמור להיות, עזוב, תעזוב, תעזוב יתרה, כאילו כתוב, למה כתוב עזוב, תעזוב? יש תעזוב נוסף, כן, כמחה לא תעולה לפרק, כמחה לא תלחיק, סליחה, זה לא תעזוב מיותר, זה לא עזוב, תעזוב, טעות שלי, כמחה לא תעלה לפרק, כמחה לא תלחיק, ואני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. אז כתוב תעזוב, והם, העיקר כאן שכתוב תעזוב פעמיים, כתוב גם בעוד פסוק, זה היה פסוק ויקרא יוטט יוד, וגם בכף ג' כף ב' כתוב בקורץ קציר עצכם, לא תחלה פעצתך בקורצרך, ולקק קצרך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם אני אשם אלוקיכם. אז כתוב תעזוב פעמיים, ובגלל שכתוב תעזוב פעמיים, זה אומר אפילו בשלב ממש מאוחר עדיין צריך לתת פעה. ורבא אמר לך, מה רבא יגיד עם התעזוב השנייה? יש לך עזיבה אחרת שכזו, ואיזו זה? המפקיר קרמו. כן, מי שמפקיר קרמו עדיין צריך לתת מה פאה. איך, מה בדיוק המקרה? זה לא כל מפקיר כמו. בדרך כלל כשמפקירים את הכרם, אז זה כבר לא שייך לך, אין שום חיוב של מתנות עניים. אבל מה כתוב כאן? המפקיר כמו, והשכים לשחר, מה הוא עשה? הוא הפקיר את הכרם, וממש בבוקר מוקדם, הוא השכים וזכה בשדה. כאילו הוא אמר, כל השדה שלי הפקיר, ואז אחרי כמה דקות הוא אומר, עכשיו אני, כן, אני אכנס לתוך ההפקר ואני אזכה בכל מה שיש. ואז הוא ביצרו, כן, הוא אסף את כל מה שבקרם, כן, קצר ואסף, חיה בפרט ועוללות בשיחה ובפאה, הוא פטור מן המעשר. זה שהוא הפקיר, זה כבר פטר אותו ממעשר, אבל בכל שאר הדברים הוא חייב. וזה מה שהתעזוב השנייה באה להגיד, שהוא חיה בפאה אפילו אחרי שהפקיר כרמו וזכה בו בחזרה. אמר לי רב אחא ברי דרב על הרב אשר. זה היה הקושי האחרון. עכשיו אנחנו מדברים על המחלוקת. אז רב אחא ברי דרב אמר לרב אשי, והשתה דשנינן כל הני שינויה דבאי ורבא במאי פליגה. הוא שואל שאלה ממש טובה. אם כבר אמרנו שהם לא באמת חוקים בכל המקרים האלו, כי כל אחד יסביר זה יוצא מן הכלל וזה וזה וזה, ובסופו של דבר, או שזה מועיל במקרים מסוימים, או שזה לא מועיל במקרים מסוימים, וכולם בעצם מסכימים, אז בעצם, באיזה מקרה הם כן חוקים? אז, תשובה הראשונה, בריבית קצוצה כמפלגי. וכדי רבי אלעזר. כי ריבית קצוצה, יש שני ריביות. כי יש ריבית שאסור מדאורייתא, יש ריבית שלא אסור מדאורייתא. כי ריבית קצוצה, זה כשיש סכום קבוע מראש, אוקיי? זה אסור מדאורייתא, אנחנו מסכימים על הלוואה עם ריבית, כמו שכשהולכים לבנק, זה, אם לא עושים את זה בבנק ובצורות מותרות, זה אסור מדאורייתא. אבל יש כל מיני ריביות שזה דרבנן. מה זה ריבית שאינה קצוצה? אז אני אתן אפשרויות לדוגמאות. אם אני נותנת למלווה להשתמש במשכון שלי בלי להוריד מסכום ההלוואה, כאילו אז שימוש זה שווי כספי, אז הוא מקבל בעצם ריבית, אבל לא בצורה פורמלית. אם אני נותנת את הריבית לפני ההלוואה, או אחרי ההלוואה, אם אני נותנת מתנה למלווה בגלל ההלוואה, אם אני משלמת סכום נוסף כדי לקבל הארכת זמן, דווקא זה מחלוקת אם זה ריבית מדאורייתא או לא. אני אומר, בסדר, אני אחזיר לך את הכסף בעוד חודשיים במקום היום. ובתמורת זה אני אתן לך עוד קצת כסף, אוקיי? מחלוקת, האם זה ריבית קצוצה או לא. אבל בואו נחזור לענייננו. המחלוקת שלהם זה ריבית קצוצה. וכדי רבי אלעזר. כמו שרבי אלעזר אמר, אמר רבי אלעזר, ריבית קצוצה יוצא בדיינים. אבך ריבית אינה יוצא בדיינים. ורבי יוחנן אמר, אפילו ריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים. רבי אלעזר ורבי יוחנן חוקים, האם ריבית מדאורייתא, האם הדיינים יכולים לבוא ולקחת ממני את הכסף? או לא. אם אני לקחתי ממך ריבית, והאם אני בעצם, הבית דין יכול ללכת ולגבות את הכסף ממני? קודם כל, מה זה יוצא בדיינים? יש מחלוקת. האם יוצא בדיינים זה שמשתמשים בכל מיני כוחות שלהם כדי לגרום לי לעשות את זה, אוקיי? אבל הם לא ממש יכולים לרדת לנכסים שלי. ולמה? כי אם זה חיוב ממוני, אז יכולים לרדת לנכסים שלי. הרי יש לנו כלל הפקר בית דין הפקר. הם יכולים להפקיר כספים ולהגיד, הכסף הזה לא שייך לי. אבל כאן זה לא עניין של נזק שאני חייבת לשלם או חיוב ממוני, זה פשוט, זה מצווה להחזיר את הריבית. אז האם הם, אז לפי חלק מהמפרשים, הם לא יכולים ממש להיכנס לנכסים שלי. לפי ספר החינוך, הם כן יכולים לרדת לנכסים שלי, אוקיי? בעצם יכולים לבוא, לרדת לנכסים ולקחת ולגבות. עוד מחלוקת, האם הם יכולים יוצא בדיינים זה רק אם הלווה מבקש שהוא יחזיר את הכסף, או אם בכל מקרה הוא חייב להחזיר את הכסף, כי הוא עבר המצווה מדאורייתא. בכל עניין, איך שנסביר את זה, המחלוקת, האם ריבית קצוצה שאסור מדרבנן, האם מחזירים או לא מחזירים? אם לא מחזירים, זה כמו אביי, נכון? רבי יוחנן זה אביי, אינו יוצא בדיינים, כי הרי מה שעשה עשוי. לפי רבה, לא עשה כלום, אז לכן יוצא בדיינים. אז אמר לי, לא, זה לא יכול להיות המחלוקת, כי אתם בספרה פליגי, מה אתם חושבים שהם חוקים בספרה? אתם בקראי פליגי. המחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוחנן, זה תלוי בהבנת הפסוקים. לא תלוי בהיגיון, האם זה תקף, האם זה לא תקף, האם אני עוברת על דאורייתא, אז זה מועיל, לא מועיל. לא, איך אנחנו יודעים? כאן אנחנו נביא שלוש אפשרויות לרבי יוחנן, מה הפסוק שלו. ואחר כך גם את רבי אלעזר. דאמר רבי יצחק, מה הייתה עם רבי יוחנן? אמר קרא, בנשך נתם ותרבית לקח, וחי לא יחיה. Okay? זה פסוק מיחזקאל. הוא נתם בנשך ותרבית, כאילו עשה ריבית, והוא לא יחיה. מה לומדים מכאן? לחיים ניתן ולא לשבון. כאילו זה עבירה שמשלמים עם החיים, אבל לא שצריך בעצם להחזיר את הריבית. רב אחמר עדה אמר מהכה, ויראיתם אלוקיך אני השם, כן, זה מוזכר בפסוק אחרי, כן, לא תונו איש את עמיתו, ולפני כן בפסוק מוזכר, אל תיקח מאיתו נשך, ותרבית, ואז כתוב יראיתם אלוקיך, אז מה לומדים מזה? למורן נתתי ולא לשבון. כאילו הוא צריך לראה מעונש מהשם, אבל לא שהוא צריך להחזיר. רב אמר מהכה, התואבות האלה עשה מות יומת עמיו בו, okay, זה גם פסוק שמזכיר את העניין הריבית. זה הפסוק שקראנו קודם ביחזקה. בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה, את כל התואבות האלה עשה מות יומת עמיו בו יהיה. אז מה לומדים? קשר בין התואבות האלה מות יומת עמיו בו, ואז כתוב בפסוק לפני כן, והולי בן פריץ שופך דם, אז מה לומדים? כן, זה, נכון, זה הפסוק לפני, אני רק בודקת. כמה פסוקים לפני זה כתוב? אז הוקשו מלווה ריבית לשופכי דמים. מה שופכי דמים לא ניתן לשבון? אף מלווה ריבית לא ניתן לשבון. מי ששפך דמים הוא לא יכול להחזיר, אז גם מלווה ריבית, אותו דבר. שלוש אפשרויות להסביר למה רבי יוחנן למד את זה, והוא לא למד את זה בגלל שבדרך כלל מצוות מועילות. זה לא הסיבה. ואמר רב נחמן בר יצחק, מה הייתה מדי רבי אלעזר, שכן יוצא בדיינים, דאמר קרא, וחי אחי חיימך. כן, כתוב, אסור לקחת ריבית, וחי אחי חיימך. אחד עולה כי איך היא דיני חיימך, צריך להחזיר לו כדי, כן. אנחנו לא לוקחים ריבית כדי שלא יהיה קשה למי שגובים ריבית. אז אם גבית ריבית ממישהו והקשית עליו, שהוא לא יכול לחיות, אז עכשיו צריך להחזיר לו את הכסף. ואלא במייקה מפלגה, אז עכשיו נשארים עם השאלה, אז מה בעצם המחלוקת הבאי ורבה, מייקה מפלגה הבאי ורבה, בשינוי קונה. עכשיו, לא בדיוק ברור מה הכוונה בשינוי קונה, רשי מסביר שכל מי ששינה בעבר על דעת המקום, הוא קונה, ולפי הבאי ורבה הוא לא קונה, וכאן הם בעצם אומרים, הם רק חוקים מבחינה תיאורטית. מבחינה פרקטית בעצם זה נכון, כי כל מקרה היה יוצא מן הכלל וכולם מסכימים בסופו של דבר. אבל בתפיסה הכללית שלהם הם חוקים במשהו פילוסופי. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד שינוי קונה, זה המשמעות שבדרך כלל אנחנו מדברים, כשמישהו גוזל ודווקא חוזרים למקרה של הגזל, דווקא שם יש מחלוקת ביניהם, והאם השינוי קונה או לא קונה. האם כשהוא גונב חפץ ועושה לזה משהו, כן, האם בשינוי הוא בעצם קנה את החפץ או לא. לשנח רינה, וכאן גם יש כמה ויכוחים מה בדיוק הכוונה כאן, בהני שינויי דשנינן. הם חוקים, אוקיי, אפשר להסביר את זה, אפשרות ראשונה, בכל, בעצם המחלוקת שלהם, זה פרשנות הפסוקים שראינו עד עכשיו כל 14 המקרים האלו, איך מפרשים את הפסוקים בעצם. כאילו, האם הוא לימד את זה ככה, או האם הוא לימד את זה ככה. Okay? ואז זה שוב משהו תיאורטי. רשי אומר בעצם, בהני שינוי דשנינן, ובין היי לשנה ללשנה הקודמת, תשמיע לי בשינוי קונה, לקמידי. כאילו, בין הלשון הזה לבין הלשון הקודמת, אין הבדל, אלא זה ירושלמי, זה בבלי. Okay? הם פשוט, לפי רשי, זה שני דברים שאומרים אותו דבר. כאילו השינוי דשנינן זה מי שמשנה ממה שכתוב בתורה האם יש לזה משמעות, כן? האם זה מועיל או לא, מבחינה תיאורטית, ופשוט הלשונות, אחד הלשון של הירושלמי, אחד הלשון של הבבלי. אפשרות שלישית זה להגיד, בהני שינוי הדשנינן, ואז הגמרא פשוט ממשיכה. ריבי קצוצה לבאי לא מהדר, ריבית לרב המהדר ריבית. דווקא מה שענינו קודם, שריבי קצוצה היא כביניי, או אם יוצא בדיינים, האם לא, ואז דחינו ואמרנו, לא, 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 זה בא לא מספרה, אלא מתוך פסוקים. דווקא הם אומרים, לא, 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 לפי הלשון הזה, דווקא חוזרים לעניין הזה, ואומרים, המחלוקת דווקא בריבי קצוצה, לבאי לא חוזר, לרב המחזירים. וזה המקרה היחיד שבהם ממש יש מחלוקת. אז ממש הרבה דרכים לקרוא את המשפטים האלו. אם אומרים בהני שינוי דשנינא נקודה, אז פשוט חוזרת הגמרא לדיון הקודמת, ובעצם אומרים יש, ואז אם שמתם לב, כתוב בסוגריים לשנה אחרינה, והגמרא עכשיו מביאה לשון אחר של הדיון שהיה קודם לגבי ריבי קצוצה. אז או שזה קשור לתשובה השנייה, או שזה בעצם נוסח אחר של כל העניין. בכל אופן, בואו נקרא את ההמשך. אז רוצים להגיד כאן, והאבאי אינם מסבר מפקינה ריבי קצוצה בדיינים? לפי זה אנחנו אומרים שהאבאי אומר ריבי קצוצה לא מחזירים. כן, אינה יוצא בדיינים. האם זה באמת נכון? הרי, אמר אבאי, הדין דמאסק בחברי ארבע זוזי בריביתה, מי שאמור לגבות מחברו ארבע זוזים בריבית, כאילו הוא הובה לו, ארבע זוזים בריבית, ביעבי למלווה בחנות הגלימה, דשע וחמישה, כאילו מי שהיה חייב לו את הכסף, אז נתן למלווה בחנות שלו גלימה ששווה חמישה זוזים, בארבעה, כי מפקין המיני, ארבעה מפקין המיני, אוקיי? הוא נתן לו, סליחה, בואו נקרא את זה יותר טוב, כי מפקין המיני, אוקיי, אז הוא חנות הגלימה דשע וחמישה בארבעה. אוקיי, הוא נתן לו גלימה ששווה חמישה זוזים בתשלום של ארבעה זוזים. אז הוא בעצם נתן לו, זה עכשיו אני מבינה, הוא נתן למלווה בחנות שלו גלימה, הוא מכר לו בחמישה, כן, משהו ששווה ארבעה. אז הוא בעצם, סליחה, משהו ששווה חמישה בארבעה זוזים. וכי מפקין המיני, אז כשעכשיו הולכים להוציא ממנו את הכסף, משהו רק שנייה. כן, הוא בעצם, מה קורה? הוא חייב לו ארבעה זוזים. אז זה נכנס לחנות שלו, והוא פשוט נותן לו גלימה ששווה חמישה. אז כי מפקין המיני, עכשיו כשהם באים לגבות, okay, ועכשיו יהיה ברור שכולם אז מבינים שזה יוצא בדיינים, ארבע מפקין המיני. אוקיי? לוקחים ארבעה ממנו, והזוזה במתנה הוא דיאבלי, אנחנו רואים את הזוזה הזה כאילו הוא נתן לו מתנה, הוא יכול להישאר עם הזוזה הזה. ורב אמר חמישה מפקין עלי, מי טיימה? כולה בתור ריבית הקעתי לידי. הכל הגיע לידו בריבית. אבל בכל אופן מה רואים? שאפילו לפי הבעיה יוצא בדיינים, כי הם מחזירים לו את הכסף, אפילו אם לא את החמישית, אבל מחזירים לו את הארבעה. אלא כי כמפלגי הבעיה ורבה, בשינוי קונה. אז שוב, במה הם חוקים לפי זה? בשינוי קונה ולא בריבית קצוצה. תנו רבנן. עכשיו אנחנו מתחילים נושא שאנחנו חוזרים לעניין שהיה באחד מהקושיות, לגבי בעל מום, מי שמקדיש בהמה בעלת מום להקריב על המזבח. תנו רבנן. כל אשר במום לא תקריבו. מה תמוד לומר? נראה שמופיע בפסוקים לגבי בעלי מום, לא תקריבו יותר מפעם אחת. אם ולא תשחטו, הרי כבר אמור למעלה. אם אסור לשחוט את זה, הרי למדנו כבר איסור שחיטה. זה לא יכול להיות הכוונה לא תקריבו. אלא מה תמוד לומר? בל תקריבו, בל תקדישו. וכאן הם אומרים, כנראה כל אשר במום לא תקריבו, הכוונה אסור להקדיש. אוקיי? זה אומר אסור להקדיש, בעל מום, לקרב על המזבח, זה מה שלמדנו קודם. מכאן אמרו, המקדיש בעלי מומים לגבי מזבח, עובר משום חמישה שמות. מי שמקדיש בעל מום למזבח, עשה חמישה עבירות. משום בל תקדישו, כן, הכוונה כאן, מי שמקדיש בעל מום ומקריב ועושה את כל השלבים, משום בל תקדישו, שצריך להקדיש, וזה למדנו מהלא תקריבו הזה, בל תשחטו, שאנחנו נצטרך לראות מאיפה לומדים, משום בל תזרקו, משום בל תקטירו כולו, משום בל תקטירו מקצתו. גם אסור לזרוק, גם אסור להקטיר את הכל, וגם אסור אפילו להקטיר קצת מזה. משום רבי יוסי ורבי יהודה אמרו, אף קבלת אדם, זה גם איסור. אוקיי, עכשיו נתחיל ללמוד מאיפה כל המקורות האלו. מאיפה כל הפסוקים. אמר מר, אם בל תשחטו הרי אמור למטה, היכן אמור? תתניה, עברת או שבור או חרוץ או יבלת לא תקריבו. זה עוד פסוק שכתוב לא תקריבו. מה תמוד לומר? הרי אם בל תקדישו, הרי כבר אמור למעלה, כבר למענו, זה בל תקדישו. אלא מה תמוד לומר בל תקריבו? בל תשחטו. ואישה לא תתנו מהם, עכשיו כתוב בהמשך, אישה לא תתנו מהם, מה זה אישה? כן, לשרוף על המזבח. אלו אישים, אין לי אלא כולם, אז מכאן משמע אסור לשרוף את הכל. אבל מקצתם, מה אם הוא מקטיר חלק? תמוד לומר, מהם, לא תתנו מהם, אפילו חלק מהם. שריקת דמים מנעין, תמוד לומר, על המזבח. Okay? זה כל דבר שעולה על המזבח. להשם, לרבות את סיר המשתלח. גם סיר המשתלח, שזה אפילו לא אמור להקריב על המזבח, גם אסור להקדיש בעמום להיות סיר המשתלח. הגמרא שואלת, ולהשם לרבות הוא? האם המילה להשם, אוקיי, שוב בואו נקרא את כל הפסוק, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אלא להשם, ואישה לא תתנו מהם על המזבח להשם. אז אמרנו, על המזבח, זה זריקת דמים, ולהשם זה להגיד גם סיר משתלח, אם הוא מקדיש בעמום, למרות שזה לא מוקרב לגבי המזבח, גם אסור. אז הם אומרים, למזבח להשם, להשם בא לרבות, והתניה, הרי יש לנו פסוק אחר, שהשם מופיע. Okay, זה מיוד זיין, ויקרא יוד זיין דלת. ועל פתחו המועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני המשכן, לפני משכן השם, דם יחשב לאישהו, דם שפך ונחרט האישהו מקרב עמו. מדובר על מי שמקריב מה שנקרא שחוט החוץ. הוא מקריב קורבן מחוץ למקדש, אוקיי? כתוב, כן, להקריב ולא הביאו להקריב קורבן להשם. אז אצלנו מה אמרנו? להשם בא לרבות להוסיף עוד מקרה שיהיה אסור. וכאן בואו נראה, אי קורבן שומע אני אף קודשי בדק הבית. אם רק כתוב כן להקריב קורבן להשם, קורבן זה יכול להיות כל, קורבן זה לאו דווקא קורבן שמקריבים, אלא קורבן יכול להיות מתנה. שנקראו קורבן, איך אנחנו יודעים שזה נקרא קורבן? כעניין שנאמר, במדבר לבית א' פסוק נ', ונקרב את קורבן השם, המשך הפסוק הזה, איש אשר מצא כלי זהב את צדה וצמיל מבית הגיר וחומז לחפר על נפשותנו לפני השם. זה היה אחרי המלחמה ממדינים. אז כתוב קורבן השם, וזה גם שאר דברים. תמוד לומר, ועל פתח או מועד. הרואה לפתח או מועד חייבין עליו משום שחוטי חוץ. שאין רואה לפתח או מועד, אין חייבין עליו משום שחוטי חוץ. אז מה אנחנו רואים כאן? שם כתוב השם, וזה בא דווקא למעט, שיש מקרים שלא רלוונטיים, כן? ששחוטי חוץ לא יהיו חייבים אם הם דברים לבדק הבית. הוציא אני את אלו, ולא הוציא פרת, חטאת וסיר משתלח. סליחה, עוד לא דרשנו את הלשם. קודם כל הם דורשים מהפתח או מועד. רק דברים שאמורים לגשת הפתח או מועד, להקריב, הם נחשבים. אז הברית הממשיכה, הוציא אני את אלו, ולא הוציא פרת, חטאת וסיר משתלח. אז אולי זה רק בהמות, כן, ש... בהמות שהוקדשו לבדק, כן, דברים, כן. אז אולי, רק אם אני לוקחת בהמה שהוקדש לבדק הבית, בסדר, זה לא רלוונטי. ולא הוציא פרת חטאת בסיר משתלח, שהם ראויים לפתח המועד. אבל, אז זה כל דברים שלא ראויים לפתח המועד, זאת אומרת, לא מקריבים על המזבח. אבל יש דברים שכן מקריבים לפתח המועד, וגם לא מקריבים לגבי המזבח. אז אם כל המיעוט זה על פתח המועד, אז דברים אלו אמורים להיות כלולים. מה זה? פרת חטאת, פרה אדומה, וסיר משתלח, שכן נכנסים לאור המועד. אז אולי הם, כן, תלמוד לומר, להשם. מי שמיוחדים להשם, יצאו אלו שהם מיוחדים להשם. אז פתאום להשם בא למעט סיר משתלח במקרה הזה, אז איך אצלנו להשם בא לרבות? אז אמר רבה, הטעם עניין הדקרה, הכל לפי ההקשר. ועל פתח בא לרבות, אז להשם בא להוציא. כן? כאילו, אם היה לנו רק פתח, היינו חושבים כל הבהמות התמימות שיכולים, כן? ולהשם בא להוציא דווקא ולהגיד, לא רלוונטי לפרת חטאת וסיר משתלח. אבל האחד, אישה כבר אישה לא תתנו מהם, היה משמע, אישה כבר בא למעט, כי אז המשמעות בפסוק שלנו, אישה לא תתנו מהם, שזה רק לסחוף על המזבח. ואז לא היינו חושבים לכלול סיר משתלח ופרת חטאת. אז לכן השם בא לרבות שגם סיר משתלח. עכשיו הם שואלים בכלל על הדרשה הזאת. אז קודם שאלו להשם בא לרבות, הרי להשם בא למעט סיר משתלח במקרה אחר. אז אמרנו בסדר, לפי ההקשר אפשר להבין כך. אבל הם שואלים עוד שאלה כאן. תמה דכתב קרא להשם, הוא דלומת סיר משתלח. הלו רבי קרא להשם, הווה מן הסיר משתלח בעמום שפרדמי. כאילו מה? היינו חושבים שבלי המילה להשם, שוב, מה ההקשר של הפסוק שלנו? האם אסור להקדיש בהמה בעמום? כן, זה בבל תקדישו וכו'. עכשיו, מה היינו חושבים? שמותר להקדיש סיר משתלח בעמום? איך יכול להיות? מכדי אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי. עושים גורל בין שני סעירים, שווים, כן, ואז אחד להשם, אחד להזרזל. ברור שאי אפשר להביא בעמום. אז אמר רבי יוסף, המענה חנן המצרי. אז זה הולך לפי חנן המצרי, ויש מקרה מסוים שכן היה אפשר לחשוב, שאולי מותר להביא בעמום. מה זה יכול להיות? דאמר, אפילו דם בקוס, אוקיי, אחרי שעשינו את הגורל ויש שתי הבהמות, יש מחלוקת מה אם אחד מהבהמות מתה לפני שאפילו שחטו, מה אם זה מת אחרי שכבר שחטו את הסיר להשם, מה אם מת הסיר להזרזל, אז אפילו דם בקוס, אפילו אם, כן, עוד לא זרקו את הדם, אבל הדם ממש בקוס, מביא חברו ומזווג לו. אפשר פשוט להביא סיר חדש, להיות סיר למשתלח בלי גורל. אז מה רואים? שיש מקרה שהיינו חושבים, אולי מותר בעמום אז, כי זה רק הולך לסיר להשתלח, וזה לא אמור לעמוד שם בגורל, אולי להיות סיר להשם. אז אומרים, נהידה שם עלי לחנן המצרי, זה לא הבדיחוי, זה לא צריך הגרלה משם עלי. קודם כל, חנן המצרי אמר, בעצם, שהסיר להשם שכבר האדם ראוי לזרק, כן, מחכה שם אדם בקוס, זה לא נדחה, כן? אפשר לעזות. אבל זה לא אומר שלא צריך לעשות הגרלה חדשה בשביל הסיר לעזאזל. אולי צריך שוב להמיר אותו יחד עם עוד סיר, ולבחור שזה לעזאזל, ואז בעצם, ואז לוקחים את הסיר שכבר היה להשם, והסיר החדש שבחרנו, אבל אם כן, אם זה כבר צריך לעמוד בגורל, אז אי אפשר, אז שוב, ברור שאי אפשר, אז בשביל מה צריך למעט את זה בפסוק, ברור שאי אפשר בעמום. לכן מה אומרים? אלא רבי יוסף, המעני זה לא לפי חנן המצרי, אלא רבי שמעון היא, דתניא. רבי שמעון אומר במחלוקת שהזכרתי קודם, מת אחד מהם, אם אחד מהסירים מת, מביא חברו בלא הגרלה. הוא דווקא אומר שהשני מביאים בלי שום הגרלה. דברי רבי שמעון. זה אפשרות אחד לתרץ, אוקיי? אז זה הולך לפי רבי שמעון, מדובר בסיר להזרזר בלא הגרלה, ובשביל זה, כאילו שיש מקרה שלא צריך לעשות הגרלה, זה רק במקרה שהסיר להשם, שהסיר להזרזר מת. וזה במקרה דווקא ש... כן, זה באיזשהו שלב אחרי ההגרלה. לא צריך הגרלה חדשה, אפילו אם הוא עדיין חי. כאילו בשני המקרים, אם זה מת, אם, רק שנייה, אם כן, או מקדישים סיר, כן. אפילו אם השני עוד לא נשחט, כאילו הסיר להשם, פשוט מביאים חדש בלי הגרלה. רבא אמר, תירוץ אחר, לא נצרכה כגון שהומם בו ביום וחיללו החברו. מדובר שהסעיר היה בסדר כשעלה לגורל, אבל בהמשך, כי נפל במום, בחיללו החברו, כאילו אנחנו פדינו את זה על סעיר אחר שגם בו יש מום, אוקיי? ואז ברור שלא צריכים גורל חדש, למה? כי הקדושה של הסעיר החדש, הוא מקבל את הקדושה מהסעיר הראשון, שהיה בסדר בהתחלה, ובשביל זה צריך להשם להגיד שזה שהוא חילל את החברו, הוא מקבל מרקות, כי הוא בעצם בחילול, הוא הקדיש פעמום להיות צעיר, הקדיש פעמום להיות צעיר המשתלח. עכשיו, מה החידוש כאן? סל כדעת החמינה בשלמה מעיקר הלא ידענה אי העמיק בל השם. בהתחלה, לפני התלת הגורלות, שניהם ברור שהם צריכים להיות תמימים. וברור שאסור לשים בלמום, כי לא ידענה, העמיק בל השם. נכון, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה לסיר, לזלזל או סיר להשם. בגלל שאולי זה יהיה סיר להשם, ברור שזה לא יכול להיות בלמום. אבל הכה, שזה כבר יש עליו את השם לעזאזל, ולא מקריבים על המזבח, כיוון דינקר שם, לא לקה. אולי בגלל שכבר יש את השם סיר לעזאזל, אולי לא מקבלים מלכות על זה, כמה שמלן להשם בא להגיד, כן, עדיין מקבלים מלכות על מקרה כזה. אז שוב, שני תירוצים, למה היה צריך להגיד להשם, לרבות את הסיר לעזאזל, ולא היה ברור מקודם, כאילו בלי הפסוק, שהיינו מקבלים מלכות על זה.